אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום פרק מיוחד מאוד עם חבר הכנסת עודד פורר. זה הפרק לייב שהקלטנו באירוע שהתארחנו בקוליידר, והוא האירוע הראשון שלנו מסדרת פגוש את המועמד לקראת בחירות 2026. אז שאלנו את חבר הכנסת עודד פורר, אולי אחד מהלוחמים הכי משמעותיים בכנסת, על בנושא קריפטו, בנושא בנקאות, אחד מהאנשים שמבינים הכי הרבה. שאלנו אותו, איך עושים רפורמת קריפטו לישראל? האם צריך רזרבת ביטקוין בישראל, ואיך מצליחים לעשות אותה, ואיך מוציאים את העגלה התקועה הזאת מהבוץ? עודד נתן תשובות מלאות להכל, והפרק שלפנינו הוא פרק באמת מדהים, אולי עם התשובות הכי טובות ממש מתוך הקופסה. אז יאללה קדימה, בואו לפרק.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אז קודם כל, ערב טוב לכולם ותודה רבה שהגעתם. אני ניר הירשמן, אני מנכ"ל פורום חברות הקריפטו. אז קודם כל תודה רבה באמת לקוליידר שמארחים אותנו כאן, ולבן על כל הסיוע. אני רוצה לבקש מכם בקשה אחת לפני שאנחנו מתחילים. אנחנו התחלנו את הקמפיין שלנו לקראת הבחירות, תחת הכותרת קריפטו, הציבור בעד המדינה תקועה, איזה קמפיין, ואני מבקש מכולכם להרים את הטלפון, יש לנו QR למעלה להצטרפות, ולסרוק ולהצטרף כבר עכשיו לפני שאנחנו מתחילים. ואני רוצה להזמין את חבר הכנסת עודד פורר לכאן. שלום לך חבר הכנסת עודד פורר. חברים, חבר הכנסת עודד פורר, יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, אחד מחברי הכנסת אולי הכי משפיעים בישראל, בכל מה שקשור בכלל, אחד מחברי הכנסת המשפיעים ביותר בישראל, ובכלל בתחום הקריפטו. חבר הכנסת עודד פורר גם יזם סדרה של חוקים, גם הוא יזם את הקמת שדולת הקריפטו, בלוקצ'יין והווב 3 בכנסת, ובכלל הוא מהאנשים הרציניים והמשמעותיים ביותר. אז אני שמח מאוד שאתה איתנו כאן היום. שלום עודד.
תודה רבה על ההקדמה הזאת.
מה שמגיע. אז אנחנו נתחיל ישר מההתחלה. תשמע, אתה היית אחד מהראשונים לזהות את התחום, הקמת את השדולה בכנסת, ולקראת שנת 2026, שאנחנו רואים שהיא שנת הכרעה בכל מה שקשור בקריפטו, איך אתה רואה את הצעדים הראשונים של הממשלה הבאה כדי להפוך את ישראל מסטארט-אפ ניישן לקריפטו ניישן אמיתית?
קודם כל, אני חושב ש... ואני אתחיל אולי מהמצב שאנחנו נמצאים בו היום, אני חושב שמדינת ישראל עשתה בנושא הזה של הקריפטו את הפספוס הכי גדול שאפשר היה לעשות בשנים האחרונות. אם נלך כמה שנים אחורה, התעשייה הזאת הייתה תעשייה פורחת וחדשנית ומשגשגת, ולאט לאט הרגולציה שהתחילה לחנוק פשוט דוחפת החוצה את התעשייה הזאת. עכשיו, אם אני אסתכל רגע על תעשיית ההייטק באופן כללי, דיברנו על הפריחה שלה. תעשיית ההייטק פרחה כי המדינה לא התערבה. היא לא הפריעה. בסוף המדינה לא יודעת לנהל את התעשיות האלה. מה שהיא צריכה לעשות, והתפקיד של המדינה, הוא לייצר את הסביבה הרגולטורית הנכונה, כדי שהתעשיות יוכלו לפרוח ולעבוד לבד, לא נצטרך לנהל אותן. בתעשייה הזאת, מה שקרה זה שהמדינה עשתה בדיוק הפוך. ונוצר מצב שדחף את התעשיות האלה החוצה. אני זוכר, אני כבר לא זוכר, היה לנו רצף של מערכות בחירות ב-2019-20, אבל אני גם זוכר באחת מהן שגם היה איזשהו פורום שארגנו איגוד חברות הביטקוין, נכון, וגם אז...
זה אנחנו.
אני זוכר את זה, ואז דיברנו על זה, זה היה נראה כזה כאילו קטן ומחתרתי. אם אני מסתכל היום, לפחות מהנתונים שגם אתם הצגתם בכנסת, למעלה מ-25% מאזרחי ישראל מחזיקים מטבע דיגיטלי בצורה כזו או אחרת. אי אפשר להתעלם מזה. זה נמצא לכולם בכיס, זה הכסף של כולם, ובמקום שמדינת ישראל תברך על זה, היא רק שמה עוד ועוד חסמים. עכשיו, היא יכולה לשים את החסמים האלה בצורה אקטיבית, זאת אומרת שהיא מחוקקת חקיקה שמפריעה לתעשייה לצמוח, למשל, להגיד זה לא חוקי, אבל לא שם. פשוט לא מאפשרים לחברות האלה לעבוד ברגולציה פתוחה, ברגולציה חופשית. ואז מה שקורה זה שהיום מדינת ישראל, שומעים? היום מדינת ישראל מפסידה מיליארדים של שקלים. עכשיו, לא עודד פורר אומר את זה, כי אנחנו עכשיו בקמפיין של הקריפטו. אומר את זה מבקר המדינה. הוא אומר, מדינת ישראל מפסידה הכנסה משמעותית לקופת המדינה, בגלל שהממשלה לא עושה את מה שמוטל עליה. הדבר הראשון שצריכה לעשות ממשלה מחר בבוקר, זה קודם כל להחליט גם איזה רגולטור אחד אחראי על התחום, וגם להגיד לכל האחרים, תעופו הצידה. זאת אומרת שאם עכשיו המדינה אומרת, כמו שאמרו בחצי פה, אמרו, אוקיי, מי שיטפל בזה זה רשות שוק ההון והביטוח. אז אם רשות שוק ההון והביטוח מטפלת בזה, מה העניינו של בנק ישראל באירוע? איפה בכלל הם יכולים לבוא ולשים לנו איזה שהם חסמים? הם לא. ולכן צריך להיות פה רגולטור אחד שדרכו הכל זורם, וגם לתקצב אותו מבחינת כוח אדם, שיוכל לטפל בזה. קחו את רשות שוק ההון והביטוח, היום אני אבקש מהם לכתוב חקיקה שנוגעת לתחום הקריפטו, כדי לייצר סביבה רגולטורית ודאית למי שעוסק בתחום. אין להם את היכולת, לא כי הם לא רוצים. אתה מדבר עם החבר'ה הבכירים שהם רוצים, הם בעניין. אבל תחשבו שרשות שוק ההון והביטוח אחראית על הכסף של כולנו אל מול חברות הביטוח, וכל העובדים שלהם צריכים להתמקד גם בזה, ויש להם שלל משימות עם מעט מאוד כוח אדם, הם לא יודעים להתמודד עם זה. בסוף המשרד עורכי דין הכי קטן שאתם תיקחו לעסוק בתחום, יעסיק יותר אנשים ממה שיש ברשות שוק ההון והביטוח כדי לקדם את התחום. ולכן המדינה צריכה להגדיר את התחום הזה כתחום משמעותי, שכל מה שהיא צריכה לעשות, היא לא צריכה לתת תמיכות לחברות בתחום, היא לא צריכה להזרים כסף לתחום הזה, היא צריכה להזרים כסף לרגולטורים כדי שיוכלו לייצר סביבה רגולטורית בריאה.
זה תשמע, ב-2023 אתם בממשלה, זאת אומרת בממשלה שהייתה לפני הממשלה הזאת, כבר העברתם החלטת ממשלה שקובעת חקיקת סטייבל קוינס וחקיקה של נכסים דיגיטליים. מה בעצם קרה לכל הדברים האלה בעצם מאז?
לא הרבה. זאת אומרת, יש תזכיר חוק של רשות שוק ההון והביטוח, אגב אני העליתי אותו לוועדת שרים לחקיקה. מה שעשיתי, לא יודע כמה אתם מכירים את המהלכים של חקיקה, אבל יש חקיקה שחבר כנסת יכול להציע כחקיקה פרטית, ויש חקיקה שהממשלה מנסחת כדי לייצר משהו, והיא חקיקה ממשלתית שעוברת דרך ועדת שרים לחקיקה, וישר מוגשת לקריאה ראשונה לכנסת. כבר ב-23 ניסחה רשות שוק ההון והביטוח הצעת חוק שתסדיר את נותני שירותי מטבע. אני לקחתי את הצעת החוק שלהם שקבורה מאז 2023, לא עשו איתה כלום. ניסחו אותה, עברו המשפטנים, משרד המשפטים, היועצת המשפטית לממשלה, כל מי שמספרים לנו כל הזמן שתוקע לנו את כל העסק, כבר מזמן סיימו לעבור על זה. אז זה מוכן. אמר, לקחתי אותה, העתקתי אותה מילה במילה, מילה במילה, והגשתי אותה לוועדת שרים לענייני חקיקה, שכמובן עסוקה יותר בחוק יסוד לימוד תורה, בחוק... חוק עכשיו בפיצול חוק הגיוס כדי שלא יוכלו לעצור עריקים, בחוק הרחבת סמכויות של בתי דין רבניים, את החוק הזה היא לא אישרה. ואני חוזר עוד פעם לעניין, תראה, כשאנחנו היינו בממשלה, אביגדור ליברמן היה שר אוצר, ורצה לקדם את התחום, וקיבל טלפון ממשרד האוצר האמריקאי, תחת אז ממשל ביידן, אל תיגעו בזה. אל תתקרבו, אנחנו לא מוכנים, לא מקדמים. עכשיו צריך להבין את הקשר, כמו שאנחנו מכירים את הקשר הביטחוני, יש גם קשר כלכלי עדוק בהיבט הזה מול האמריקאים. אנחנו לא יכולים לפעול נגדם. אבל קרה משהו בנובמבר 22. נבחר נשיא אמריקאי שאמר, התחום הזה הוא מבחינתי פרוץ קדימה, צאו לדרך. עכשיו, במקום שאנחנו נגיד, וואלה, הנה ההזדמנות שלנו, בואו נקפוץ על הרכבת הזאת ונתחיל להוביל אותה, ונעתיק את מה שאתם עושים, מה שעושים האמריקאים, זה הכל. מדינת ישראל נשארה לגמרי, לגמרי, לגמרי מאחור בתחום הזה, והגיע למצב אבסורדי שחברות שרוצות לשלם היום מיסים, שעוסקות בתחום ורוצות לשלם מיסים, לא יכולות לשלם מיסים, כי הבנקים לא מוכנים לפתוח להם חשבון.
אז זהו, אני רוצה באמת להתחבר לעניין הזה, כי בסופו של עניין מה שקרה, אתה יודע, הגיע לארץ ראש רשות ניירות ערך האמריקאית, פול אטקינס, שבעצם כל מה שהם עושים, זה הם אומרים, אנחנו מייצרים חקיקה כדי להחזיר יזמים אמריקאים לארצות הברית, ומידך מה שאנחנו רואים זה שחברות ישראליות קשה מאוד להם לעבוד מישראל, ועכשיו ארצות הברית, עכשיו אם בעבר היה קשה לעבוד בכל מקום, פתאום עכשיו בארצות הברית ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, קל מאוד לעבוד, הרגולציה אומרת תבואו, הם מעודדים, איך, יש לנו איזשהו חלון הזדמנויות להחזיר אותם, השאלה היא איך ומה אנחנו עושים כדי שיהיה להם קל ומשתלם לחזור לעבוד מישראל.
קודם כל, אני לא חושב שיש לנו חלון הזדמנויות, אני חושב שמזמן החלון הזה סגור, צריך להבין. אתם מבינים את זה יותר טוב ממני. הרבה יותר קל לבנות עסק בארצות הברית. הרבה יותר קל. הרגולציה יותר פשוטה, היקף כוח האדם, החשיפה לעולם. בואו נגיד את האמת, בשנתיים וחצי האחרונות המותג ישראל גם לא כזה טוב בהרבה מאוד מקומות, בחלק מהמקומות הוא חוסם אותך. מורכב לעשות פה עסקים. יש פה איזשהו יתרון אחד, וזה המרקם החברתי-אנושי שקיים פה, שהוא באמת יוצא דופן בעיניי. יוצא דופן ביזמות, בחדשנות. זה היתרון שלנו. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את היתרון הזה וחונקים אותו, ולא מאפשרים לו לפעול, כי אנחנו מפחדים כל הזמן, אנחנו מפחדים לפרוץ את הגבולות, אז מי שבאמת רוצה לפעול בתחום הזה, לצערי, זה לא מורכב. עולה על מטוס, לוקח את הלפטופ שלו, ושלום על ישראל. ואין בעיה, ואנחנו מפסידים, והפסדנו. יש לך, אתה תוכל להראות את הנתונים האלה יותר טוב ממני, מה קרה לתעשייה הזאת בשלוש שנים האחרונות. אבל זה לא בגלל שאין לנו את היכולת לעשות את זה פה. אז דווקא בגלל שארצות הברית, רגולטורית, פתחה את העולם, אנחנו חייבים להיות לפניהם. אני חייב להיות, לי כמדינה, אתם חיים בשוק תחרותי, אני חייב לייצר איזשהו יתרון תחרותי למדינת ישראל, אל מול מדינות אחרות, למה כדאי להיות פה? במקום זה, כאילו כל המוסדות פה אומרים למי שעוסק בתחום, רק למה לא להיות פה? תבואו, יבוא יזם, יגיד, אני פותח חברה בתחום, אני מחר בבוקר, יש לי את הרעיון הכי טוב לבלוקצ'יין, הכי טורף, הכי מטורלה, לא יודע. גייסתי את הפרופסורים הכי טובים, יש לי את כל הכסף, אני רוצה לפתוח חשבון בבנק, לא רוצה להגיד שם של בנק, כי זה לא משנה, כי כל אחד שתיכנסו אליו לדלת, ותגידו שאתם רוצים לעסוק בתחום הזה, נגידו, תראו, מעבר לכביש יש בנק אחר, תלכו אליו. אל תפתחו פה. עכשיו, הסיבה היא, ככה אני חושב, זה שהתחום הזה, קודם כל, מאיים על הבנקים. התחום הזה מאיים על הבנקים. הוא מוציא את השליטה מידיהם. אני ישבתי בחקיקה עכשיו, שרצו להכניס את...
זהו, באמת, מעניין באמת הסיפור על חוק הבנקאות, ששם באמת עשית עבודה מאוד מאוד משמעותית, שהראית שכן אפשר לעשות שינוי אמיתי בשטח.
כי רצו להכניס את חברות, אמרו בואו נשבור את החומות שבנו בין חברות הביטוח המוסדיים, בעצם לבין הבנקים. אגב, שבעיניי זאת הייתה טעות להכניס את המוסדים לתוך האירוע הזה, נאפשר למוסדים להקים בנקים. בדרך, בתוך החקיקה הזאת, הם השחילו איך נדפוק את חברות הקריפטו. כולל זה שהם אומרים, רק הבנק יוכל להתעסק בעניין הזה. בעצם הם מנסים לחסל את כל מה שקורה מסביב, ואם כבר אתם תיכנסו לתוך העולם הזה, אז זה חייב להיות רק דרך הבנקים המוסדיים, הרגילים, המוכרים שאנחנו מכירים. אני רוצה הפוך. אנחנו רוצים לייצר תחרות ולא להפוך את השוק הזה למרוכז יותר. לשמחתי הצלחתי להכניס להם שם לתוך הוועדה שאמורה לפקח על התחרות. בעצם הם יצטרכו לדווח לכנסת גם מה הם עשו כדי להגביר את התחרות בעולם הזה של הקריפטו.
זאת אומרת, ממש תהיה ועדה שמפקחת על איך הם מגבירים את התחרות על האנשים שיושבים כאן.
כן. כדי למנוע את ההשתלטות, תראו, זה לא פייר להגיד לכם, ואני לא יודע מי יושב פה, יכול להיות שיושבים פה אנשים מאוד מאוד חזקים, אבל זה לא משנה. אם אתם צריכים להתחרות מחר בחברות הביטוח הגדולות, במוסדיים, שהמיליארדים נוזלים להם מהאוזניים כבר, שכל חודש גם אנחנו מפקידים להם עוד ועוד לתוך האירוע הזה, זה לא כוחות. עכשיו, טבעי שלא אלה ולא אלה ירצו שתהיה תחרות, או שיקום איזה מישהו מעצבן כזה מלמטה שיאתגר אותו. אבל זה מה שאני רוצה שיקרה בתעשייה הזאת. אני רוצה את אלה שיעצבנו מלמטה, את אלה שיאתגרו, את אלה שיצרו. זאת תחרות. זה מה שיעשה את כולם טובים יותר, וזה מה שיעשה בסוף יותר טוב לאזרחי ישראל. עכשיו, כשהם צריכים לבוא לדווח לכנסת, כי פתחו בעצם את השוק ואמרו, אוקיי, חברות הביטוח יכולות להיכנס פנימה, הוועדה של האוצר תצטרך גם לבוא ולהגיד לנו מה קרה בתחום הזה, האם פתחו אותו ואפשרו לו לפרוח, או סגרו אותו מתוך הבנה שאולי, אולי, אולי זה יעזור לדחוף את הפקידות לטובת העניין הזה.
אנחנו תכף, אני עוד אשאל עוד כמה שאלות, אבל, ויש לנו גם שאלות שאספנו לפני מהגולשים, אבל אם למישהו יש שאלה, אז תחשבו גם אתם, כי אנחנו ניקח עוד איזה שתי שאלות מהקהל תכף, אז תחשבו על זה. בינתיים, עודד, אני רוצה ללכת איתך לנושא הסטייבל קוינס. אז סטייבל קוינס, אנחנו רואים עד כמה הם מתפתחים, אפשר להגיד שסטייבל קוינס, אולי זה כבר רשת התשלומים, אולי השלישית או הרביעית בגודלה בעולם, שרק הולכת וצומחת. איך אפשר לעודד רגולטורית יצירה של סטייבל קוין ישראלי טוב, שיחבר אותנו לכלכלה העולמית, ומה הסכנה אם אנחנו לא נקדם את הדבר הזה?
קודם כל, אם לא תקדם את הדבר הזה, אתה עלול למצוא את עצמך במצב שבו אתה מוותר על הכלכלה שלך לטובת כלכלות אחרות. תראה, אם אני מסתכל על המטבע, על הדולר האמריקאי הדיגיטלי, בעצם פה הייתה יוזמה שאני מקווה שהיא, מספרים לי שהרגו אותה, אני מקווה אבל שהרגו אותה לגמרי, וזה השקל הדיגיטלי של בנק ישראל.
חבר'ה, אני חושב שזה מחיאות כפיים, צריך פה מחיאות כפיים, אין ספק.
זה נשמע, לשומע הסטנדרטי, השקל, אלן, מה נשמע? אביר קרא, אני מניח שהוא אחריי פה, ואנחנו גם חברים וגם קולגות ושותפים להרבה מאוד חקיקה ליברלית. אבל צריך להבין, השקל הדיגיטלי של בנק ישראל, שנשמע כאילו, הנה אנחנו הולכים לטובת העולם הדיגיטלי. אני לא מצליח להבין מי יעז להחזיק מטבע כזה שהממשלה שולטת עליו. זאת אומרת, אין יותר שוק קומוניסטי מזה שבנק ישראל יחזיק שקל דיגיטלי, שהוא ידע בכל שלב מה יש לי בארנק, מה אין לי בארנק ולמי אני משלם. וזה בעיניי בלתי נתפס. עכשיו, סליחה? ולמי? הכל, הממשלה. עכשיו, יותר מזה, אם מחר הממשלה תחליט שוואלה, אני כנראה מגיע לי כנס, אין תלך לשלם את הכנס, תלך לבית... שום דבר, הוא נכנס לי לארנק ולוקח לי. אין בעיה. אני בשליטה מלאה של המדינה. הדבר הזה הוא בלתי נסבל בעליל. עכשיו, הסכנה לעומת מה שעושים האמריקאים, שמייצרים בעצם את האפשרות להשתמש בזה בבלוקצ'יין בצורה חופשית, שהישראלים לא ישתמשו בשקל הדיגיטלי של בנק ישראל. הלכו לדולר. אנחנו נראה פשוט דולריזציה מלאה של השוק הישראלי. אין שום סיבה שאני לא ירד פה לבית קפה למטה וישלם בדולרים, והוא יקבל את זה, ואני לא אלך, ואנחנו עלולים להפסיד את העצמאות הכלכלית שלנו, של מטבע, שזה חלק מסממנים של ריבונות. אנחנו עלולים להפסיד. במקום לאפשר פה, חבר'ה, תפתחו. תפתחו את דרכי התשלומים הישראלים שלכם פה. זה מה שאני רוצה שיקרה. מחר יבואו רשתות גדולות. לא יודע, אני לא רוצה גם פה לנקוף בשם של רשת, שלא ישים אותי. הוא בקמפיין שלו דרך הפייסבוק, ישים לך את המטבע שלו, אתה תלך עם המטבע שלו, אתה תקבל את ה... וזהו. ואין מדינה. בעולם הזה של המטבעות. ולכן, פה אני חושב שזה עוד דוגמה למדינה שאין לה חזון בתחום הזה. עכשיו, לא צריך להיות גאון בשביל לייצר את החזון הזה. צריך פשוט להכווין את כל הספינה הזאת. תראו, במדינה, אני מגיע מעולמות של ים. שירתי בחיל הים, הייתי מפקד דבורה, בסדר? עכשיו, דבורה, מלשון דבורה, זה כלי שיט קטן שאמור לשוט מהר, לתמרן מהר, לעקוץ ו... עכשיו, יש דבורה ויש נושאת מטוסים. כשאני רוצה לסובב את הדבורה 30 מעלות ימינה או שמאלה, אני מזיז את ההג במקום, תוך שנייה אנחנו מסתובבים. נושאת מטוסים, כשהיא רוצה לשנות כיוון, כבר כמה שעות לפני, הוא צריך תכנן איך... זה חתיכת אירוע. מדינה זה נושאת מטוסים. אנחנו צריכים שהממשלה בסך הכל תכווין אותה לכיוון הנכון. אני לא צריך יריות ואני לא צריך טילים ולא צריך שום דבר. צריך בסך הכל הכוונה לרשויות הרגולטוריות, ואני חוזר למה שאמרתי בהתחלה. מה שנקרא one point of contact. אנחנו צריכים בן אדם אחד שגם אתם, אם אני אשאל אתכם למי יש לכם טענות, אחד שיושב פה יש לו בטח טענות לרשות לניירות ערך כי היא מטילה את המגבלות שלה. לאחר יש טענות לרשות שוק ההון והביטוח, ואחר בכלל לבנק ישראל, שהנבטים שלו, א', הוא לא הוציא אותם, ואם הוא הוציא אותם, לא בהכרח הבנקים גם מקיימים אותם. לכן צריכה להיות פה כתובת אחת ברורה, עם אג'נדה אחת. תפתחו את השוק, ת תאפשרו לשוק הזה לעבוד. מרגע שהוסרו החששות הביטחוניים, ואולי לא נגענו בזה, אבל הציבור הרבה מאוד שנים הפחידו אותו, שזה תחום של עולם תחתון, ושאי אפשר לפקח עליו, וכולי. ישבתי, באמת, בתוך האירוע של הכניסה שלי לעניין הזה, עם הקמת השדולה, ישבתי עם אנשים שעסקו בזה ועוסקים בזה. אני מניח שאתם, אתה מכיר בוודאי את פול לנדס, שעסק בזה בקובעים שלו במערכת הביטחון. הכי קל היום למערכת הביטחון לאכוף מאבק בטרור, בפשיעה, דווקא בתחום הזה. הכי קל. הכי קל להגיע לנקודה האחרונה, לדעת ולעצור. מדינת ישראל הצליחה לשלול מארגוני טרור כספים שהוחזקו באמצעים דיגיטליים, בלי שיטילו סנקציות על מדינות. ידעו משרד הביטחון להכווין טלפון לקולגה שלו במדינה אחרת, זה הארנק, זה המספר, נחסמים בשנייה. ודווקא ברגע שאנחנו מנקים את האירוע הזה, המדינה צריכה לתת לדבר הזה לפרוח בחופשיות.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, לפני שאני אקח לפחות שאלה אחת מהקהל. רזרבת ביטקוין לאומית, איזשהו דבר שראינו אותו פעם כדמיוני, אבל אנחנו רואים בארצות הברית בעצם שיצרו את ה-National Asset Stockpile, שבו לקחו בעצם את כל המטבעות הדיגיטליים שהחרימו והפכו אותם לרזרבת ביטקוין לאומית, ועכשיו מדברים גם על רזרבה משמעותית יותר. במצב שבמדינת ישראל, אפילו הנכסים הדיגיטליים שמחרימים הולכים לאיבוד, וראינו את מדינת ישראל קונה לעבריין ביטקוין, בגלל שהיא הצליחה לאבד אותו, מה דעתך, איך אנחנו מצליחים לייצר מצב שקודם כל המדינה משתלטת על הנכסים הדיגיטליים שהחרימה, ודבר שני באמת יוצרת אסטרטגיה ורזרבה של מטבעות דיגיטליים, בראשם ביטקוין.
גם כאן. לא צריך להמציא את הגלגל. אם האמריקאים עושים את זה, אז זה לא טוב לנו. אנחנו צריכים להחזיק את הרזרבות שלנו, את הכל בדולרים, ובשעה שהאמריקאים כן מפזרים את האפשרויות האלה, זה מטומטם. עכשיו, לא רק שזה מטומטם, זה גם מסוכן. תסתכלו מה קורה לשער הדולר כרגע. עכשיו, מה שקורה לשער הדולר כרגע, הרבה מאוד מהיצואנים מאשימים את משרד האוצר, את בנק ישראל, אתם לא עושים מספיק, אתם לא קונים דולרים, אתם כן מוכרים דולרים. בנק ישראל יכול להשפיע אולי באמת בשוליים באירוע הזה. צריך להבין שיש כאן אג'נדה אמריקאית להוריד את שער הדולר. זאת אג'נדה מכיוון שהחוב החיצוני שלהם הוא ענק, ומבחינתם, כשהדולר יורד, החוב שלהם קטן. ולכן אנחנו בתוך האירוע הזה צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לשלוט לגמרי, ולהגיד כל הזמן אנחנו נאסוף דולרים ובזה פתרנו את הבעיה. עכשיו, זה לא צריך לבוא במקום. אני לא אומר שצריכה להיות רזרבת ביטקוין במקום רזרבה דולרית. אבל בוודאי שמדינת ישראל צריכה לבזר את הסיכונים שלה, ולייצר גם בתחום הזה רזרבה, שתאפשר ביטחון הרבה יותר גדול. אני עוד לא מדבר על זה את מה שאני תופס, מה שנקרא בהחרמות, אבל גם בצורה אקטיבית, לייצר רזרבה שהיא גם רזרבה של ביטקוין למדינת ישראל ברמה הביטחונית.
שאלה אחת אחרונה, לפני שאני, זה שאלות מהקהל, אם יהיה לנו שאלות מהקהל, חברים? כן, אני רואה שיהיה לנו, אז תכף ניקח לפחות שאלה אחת מהקהל. עוד שאלה אחת זה... אז אנחנו רואים בעצם את כל הכוונות וגם את את הרצון, ואנחנו מכירים את העבודה מול הפקידות במשרדים. איך מוציאים את העגלה הזאת מהבוץ? איך בעצם נבחרי הציבור מצליחים לגרום לגורמי המקצוע להתקדם?
אז אני קודם כל חייב לומר, אני לא חושב אני חושב שבממשלה, אפילו הזאת, זה לא שיש להם איזושהי אג'נדה נגד שוק הקריפטו. אין לממשלה הזאת אג'נדה נגד שוק הקריפטו, אבל אין לה גם בעד. וגם כשיש לה, לצערי, יכולות הניהול של הממשלה הזאת, לוקים בחסר. הם לא מסוגלים להוביל מהלך כמעט בשום עניין. אני יכול לבוא אתכם משרד, משרד, נושא, נושא, איך הם לא מצליחים להוציא את העגלה הזאת מהבוץ. אז סמוטריץ' שלפחות מהפה לחוץ הוא בעד הנושא הזה, אין לו את המסוגלות ללכת, ולייצר את ה-one point of contact, את האג'נדה לטובת הנושא הזה, את הקצאת המשאבים לטובת העסק הזה, ולדחוף אותו קדימה. ואני חושב שפה מגיע באמת עניין של יכולת ניהול של ממשלה, וחזון של ממשלה. אנחנו מנהלים היום את השיח הפוליטי שלנו, כולכם חשופים אליו, מי יהיה ראשון, מי יהיה שני, מי יצטרף למי, זה הביא את הכוכב הזה, זה הביא את הכוכב ההוא, זה הביא את הכוכב הבא, הכל אחד, הכל על זה. מישהו שאל את אחת המפלגות, מה האג'נדה שלהם בתחום הכלכלי? מה האג'נדה שלהם? הם בעד כלכלה חופשית, או בעד כלכלה סוציאליסטית? הם רוצים שוק פתוח, הם רוצים שוק סגור? הם בכלל חושבים על הכלכלה הישראלית? האירוע שבעיניי אולי הכי גדול אחרי הסיכונים הביטחוניים שלנו היום, האירוע הכלכלי פה הוא דרמטי, של יוקר מחייה, של כלכלה שנחנקת, שחיה כבר על עדים של דלק. יש פה אירוע של אג'נדה שלמה. עכשיו, במקום לתת לה לפרוץ קדימה, צריך לבוא, אני חושב, הדבר החשוב, וזה הבקשה שלי לכם, מעבר לזה שכמובן אני ארצה שתצביעו לי והכל, אבל כשאתם מפגשים פוליטיקאים, תשאלו אותם מה החזון שלהם. לא עם מי הם יתאחדו, ואתם תלכו עם ההוא, או לא תלכו עם ההוא, ואתם תשבו עם ההוא, ולא... זה לא עניין של אם אני אשב עם מפלגה כזאת או אחרת. מה החזון של הממשלה שתקום? מה הם קווי היסוד שלה? זאת תהיה ממשלה של כלכלה חופשית, או שזאת תהיה ממשלה שאומרת, אני אנהל את הכלכלה מלמעלה? זאת תהיה ממשלה שתפתח את השוק, או תסגור אותו? אלה השאלות. ולצערי הן לא נשאלות בעולם הפוליטי היום. זה אגב לא רק בישראל, הכל מאוד פרסונלי. אבל זה אולי המסר לכם. יש נושא שמעניין אתכם? תבדקו מי מדבר עליו. תבדקו מי עסק בו בשנתיים שלוש האחרונות. לא רק מי אומר אותו עכשיו כסיסמת בחירות. ולמי אתם מאמינים שיש לו את היכולת להוציא את זה לפועל? אני יכול להגיד... זה נכון שאני משוחד, ואתה יודע מה, יגידו את זה כל מי שעבד עם אביגדור ליברמן שהיה שר אוצר, אביגדור ליברמן כשר אוצר וגם כשר ביטחון לפני כן וגם כשר חוץ, היה אקסקיוטר מספר אחד. הוא בא עם אג'נדה למשרד, הוא ידע מה הוא רוצה להשיג, אנחנו העברנו בשנה אחת מספר רפורמות שלא עברו פה 10 שנים, שאף אחד לא האמין שאפשר להוציא אותם, בממשלה שהיא על קירי תרנגולת מבחינת הרוב שלה בכנסת. והצלחנו להוציא את הרפורמות האלה, ומחלקן אנחנו נהנים עד היום, ואני אומר לך שבארבע שנים קדנציה, אנחנו נהפוך את השוק הזה להיות במקום הראשון, בכל תחום, בטח גם בתחום של הקריפטו.
מגיע, מגיע. יאללה, בוא ניקח כמה שאלות מהקהל, אני אלך כאן ישר אל הגברת, בבקשה. מה שמך?
היי. היי, תודה רבה. שמי גולדי, שומעים אותי? כן? הייתה לי שאלה מקודם, ואז דיברת עכשיו, והשאלה שלי קצת השתנתה. אבל אני אתחיל מלהגיד, כאילו, הזכרת את הנושא של כמה הבנקים מפחדים מהתחום של קריפטו, והנושא הביטחוני שסובב את התחום הזה. והשאלה שלי היא, כאילו, אם הממשלה מסוגלת בכל זאת... למנוע מארנקים חיצוניים במדינות אחרות לפעול. מה זה משנה אם יש לנו שקל דיגיטלי או לא בידיים של הממשלה מבחינת כאילו שזה מטבע שקלי ולא מטבע דולרי? מה זה מונע? איזה סביבה רגולטורית יכולה להבטיח את הזכויות של הפרט ואת זה שהתשתיות שתקימו בארבע שנים הקרובות, כשממשלה שלא תומכת בזה, לא תשתמש בה נגד כל האנשים שנכנסו דווקא בגלל שהם סמכו על ממשלה, כשכל עולם הקריפטו הוא...
שאלה ברורה.
כשהאתוס הוא...
שאלה ברורה. הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט. כשאני מדבר על זה שממשלה השתלטה על ארנק דיגיטלי בגלל סיכון בטרור, או כל סיכון אחר. חבר'ה, זה יכול לקרות גם לחשבון בנק שלכם היום. זה לא... אירוע שהוא אירוע כי היא שולטת עליו. היא מייצרת אקטים שהם אקטים אכיפתיים, ענישתיים, שכתובים היום בחוק, על איך אני משתלט. אני יכול לחלט עכשיו רכבים, אני יכול לחלט בתים של עבריינים, בהליך מסוים. זה לא שאני שולט בהם. זה לא שאני אקח במקום השקל הדיגיטלי, אני אגיד רכב, בסדר? זה לא שעכשיו יש רכב, שהוא הרכב של המדינה, שהמדינה כל הזמן רואה איפה הוא נוסע, למי הוא משלם. זאת הבעיה המרכזית בשקל הדיגיטלי, ובזה שבנק ישראל הולך להיות זה שקובע לנו איך הדברים נראים. אז אמרתי, גם התשתיות שנקים, תבינו, התשתיות שאני רוצה, אני לא רוצה להקים תשתיות. אני לא רוצה להקים תשתיות. אני רוצה להקים רגולציה שתאפשר לך לפעול באופן חופשי. שאת תדעי מה מותר לך, מה אסור לך, עם מי את יכולה להתקשר, עם מי את לא יכולה להתקשר, ואת לא תצטרכי להיכנס לבנק ולהגיד שאת רוצה לפתוח חשבון כדי לסחור בקריפטו, והסתכלו עליך כאילו את עבריינית. זה מה שאני רוצה. זה הבסיס.
שאלה אחרונה, שימון, בבקשה.
תודה. קודם כל תודה שהגעת לדבר איתנו, כי זה באמת מרגש לשמוע את זה בחוד שהשלט הזה מאחוריך, אבל אני אלך ישר לפוליטיקה ולבחירות.
אם לא יתחברו. לא, סתם.
שמה?
לא, סתם, כלום.
אתה, אנחנו מכירים קצת, לפחות גם קראתי בעבר, שאתה, כן, אוהד, בוא נגיד, פרו-קריפטו ומעוניין שיהיה רגולציה וכו'. אבל למה זה לא חלק מהסיסמה של הבחירות? למה לא יוצאים עם זה? למה לא מדברים על זה? בכלל.
א', זה לא נכון שלא מדברים בכלל, אני פה. קודם כל. שנית, צריך להבין, סתם, בבחירות, בסוף, במס-מדיה, אני יכול להעביר מסר, שניים, שלושה. זה לא סוד שהמסר הזה הוא לא המסר המרכזי שמעסיק את אזרחי ישראל. כנראה גם לא המסר המרכזי שיעסיק אותם. בתוך קמפיין, אני חושב שחלק מהדברים שאנחנו מנסים להגיע אליו, זה לאנשים שטיפה מעמיקים מעבר, בטח כשאנחנו מדברים על התחומים האלה. אבל המסר של הכלכלה יהיה שם, בכלכלה חופשית. וכלכלה חופשית זה הרבה מאוד דברים, זה גם קריפטו. זה לא רק. אבל זה גם קריפטו. כלכלה חופשית בהחלט יהיה מסר מרכזי בקמפיין שלנו. אבל מה לעשות, שאנחנו במדינה שבה לפני יומיים אני רצתי לסגור את חזרת הממד ולהכין את המזרנים בלילה, כי אולי בבוקר האיראנים יראו עלינו, כי אנחנו ירינו על לבנון, למצב הזה אנחנו הגענו. אז כל היום עוסקים בזה. עד שיגיעו לקריפטו, וואלה, יש עוד איזה, כן בתי ספר, לא בתי ספר, כן טיולים, לא טיולים, כן עזה, לא עזה, כן לבנון, לא לבנון, מיגון הצפון, אני יכול לתת לך פה רשימה של נושאים. אני חושב שבתוך שלל הנושאים האלה, ולא, כשאני אומר אני חושב, המפלגה שלנו חושבת שבתוך שלל הנושאים האלה, הכלכלה היא מרכיב חשוב, ובכלכלה הישראלית, תעשיית הקריפטו, היא מרכיב מאוד חשוב, כשאני מסתכל קדימה, אני לא מסתכל על היום. אני מסתכל בהחלטות שאנחנו נקבל היום, אנחנו נקבע איך תראה הכלכלה הישראלית עוד 10 ו-15 שנה. ולכן אני נמצא פה איתכם.
חברים, מחיאות כפיים לחבר הכנסת עודד פורר, ואני רוצה לומר לכם שאנחנו ראינו גם אותו, וגם את יושב ראש המפלגה, את חבר הכנסת אביגדור ליברמן, נאבקים לטובת התעשייה. אז צריך לומר, הם באמת עושים את שלהם, ואנחנו רוצים להודות לך מאוד 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 שהיית איתנו כאן היום. תודה רבה.
אנשי הביטקוין, סוף חלק ראשון. בחלק השני אירחנו את אביר קארה וגלעד אלפר, אז נשמע על איך אביר קארה נלחם בבירוקרטיה בממשלה הקודמת, ואיך גלעד אלפר מתכנן לשנות את הכלכלה הישראלית בתור יושב ראש ועדת הכלכלה, ואולי אפילו יושב ראש ועדת הכספים. והכי חשוב, שאלנו אותם גם, חברים, איך אתם מתכוונים להצליח לעבור את אחוז החסימה ולהיות בכנסת הבאה. אז על התוכניות הכי מפורטות לרזרבת ביטקוין והתוכניות הכי מפורטות למיסוי מתקדם של קריפטו תוכלו לשמוע בחלק השני של הפודקאסט לייב. תצטרפו אלינו לחלק השני, תהיו טובים, ביי.